דף י"ב עמוד א', שורה רביעית מלמעלה, אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט. אנחנו רואים בן אדם ששחט בפנינו והשוחט הלך. אם ראו מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. אם ראיתי את המעשה מתחילה ועד סוף שהוא לא שהה ולא דרף, אני סומך על המעשה שלו, ואם לא, אני לא יכול לסמוך על שחיטתו. שואלת הגמרא, היחידה, מספר לי את המקרה. אי דידע דגמיר, אם מדובר שאני מכיר את אותו שוחט ויודע שהוא בקי בהלכות שחיטה, למה לראה? אז למה צריך לראות מתחילה ועד סוף? עצם הידיעה שמדובר בבקי, כבר אפשר לסמוך על שחיטתו. ואי דידע דלא גמיר, פשיטה. אלא מה? מדובר פה באופן כזה שהוא יודע שהאדם הזה לא יודע הלכות שחיטה. אז אם הוא יודע שהוא לא יודע הלכות שחיטה, אז פשוט. אם באמת הוא ראה מתחילה ועד סוף, שחיטתו כשרה, ואם הוא לא ראה מתחילה ועד סוף, אז אין שחיטתו כשרה. שואל על זה תוספות בדף ג' עמוד ב'. דיבור המתחיל, דלייטה קמן דליבדקי. תימה, דמשמע היית קמן ולא ידע, אין שחיטתו כשרה, אף על גב דאחרים רואים אותו, דשחט. ולקמן בפירקין גבי הדה, אמר רב נחמן, ראה אחד ששחט. אם ראו מתחילה ועד סוף, מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור. פריך אידי ידע דגלו גמיר, פשיטה. טוב, עוד שואל סתירה בין הסוגיות. בדף ג' עמוד ב' משמע, שאם אתה רואה פה אדם שלא יודע הלכות שחיטה, גם ראית תחילה וסוף של שחיטה, אתה לא יכול לאכול. כמו למשל בקטן. ככה דיברנו שם. מאידך גיסא, אתה בא אצלנו ואומר שאם יש לנו פה אחד כזה שאתה לא יודע שהוא לא יודע, אבל ראית מההתחלה ועד סוף הוא עשה שחיטה פנטסטית, לא שהייה, לא דריסה, לא הגרמה, לא כל הבעיות, אתה יכול לבוא ולאכול לך תחילה. אומר על זה התוספות הראש, אומר התוספות הראש לתרץ, שבאמת מה שמדובר אצלנו בסוגיה, זאת אומרת שהוא דקדק בדבר וראה שהכל נעשה כדת וכדין מתחילה ועד סוף. שם מדובר, הוא עמד, אבל הוא לא דקדק. וכיוון שהוא לא יודע הלכות שחיטה, שם אני לא יכול לאכול. רק במקרה כזה של דקדק, וכך נצטרך גם את הסוגיה. אם ככה, באה הגמרא ואומרת, אי דידע דלא גמיר, והוא עמד פה במקום ודקדק מתחילה ועד סוף, אז ודאי שאני סומך. ואם הוא לא דקדק, ודאי שאני לא סומך. אז איפה החידוש? אמר רב נחמן, אמר רב. ואלא, דלא ידע היא גמיר, היא לא גמיר, אלא מה? מדובר פה, רב נחמן, את הדין שלו אמר, במקרה כזה, שאנחנו לא יודעים אם הוא יודע או לא יודע. למה רוב מצויים אצל שחיטה מומחין הן? למה? כי מי שלא מומחה לא שוחט. אז גם אם הוא לא היה רואה את השחיטה שלו, היא הייתה כשרה. מלוטניה, הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק. אדם הולך בשוק ומוצא תרנגולת שחוטה. אין לי מושג מי שחט. או שאמר לשלוחו צא שחוט והלך ומצא שחוט, הוא אומר לשליח, מעניין מאוד תופות, תופות אומר לו שאמר לשלוחו, מעיקר התנא מצא תרנגולת שחוטה בשוק, דיקה ומימר בעלי השחטוה, שם עוד יש לי צד להקל, מסתובב מי שחט אותה, הביילים שלה, והביילים שחט אותה כדת וכדין, רק עכשיו זה עבד, אין לזה סימן, אני יכול לאכול את זה. החלק השני מדובר שהוא אומר לשליח לא לשחוט, והשליח הולך לשוק ומוצא איזה שחוט. אז פה ברור שמי שחט לא הבעלים, כי השליח שממונה לשחוט מוצא את זה איננו שחוט, ככה אומר תופור. והדר אמר דה, אפילו אמר לשלוחו, הוא מצא השליח שהיא שחוטה, דהשתה שלו ברשות נשחטה, אפילו אחי חזקתו שחוטה. למה? כי רוב האנשים שעוסקים בשחיטה הם תלמידי חכמים פקיעים במלאכה שלהם. אם ככה, אז הכנה מילים הרוב מצויים אצל שחיטה מומחירן. אז אם ככה אני יכול לסמוך על הרוב, אז בוא נסמוך גם אצלנו, אידי ידע אידי לא ידע. למה אני צריך לעמוד שם מתחילה ועד סוף? עונה הגמרא, רב נחמן מדבר לעולם די ידע דלא גמיר. הוא יודע בוודאות שהאדם הזה לא יודע הלכות שחיטה, ולכן צריך לעמוד עליו מתחילה ועד סוף ולדקדק בדבר. וכגון דשחט קמן חד סימן שפיר, ואני רואה אותו איך הוא ניגש לעבודה ורואה איך הוא עושה את הסימן הראשון ועושה את זה באמת כמו מקצוען, אבל את הסימן השני כבר לא ראיתי, מהו זה תימא מדהי שפיר? הנה, כמו שראיתי את הסימן הראשון שהוא עשה את זה בצורה מושלמת, ככה נמי שפיר גם את השני הוא עשה ככה. כמה שמרן שצריך לראות את הכל מתחילה ועד סוף, ואם לא ראית מתחילה ועד סוף, אבל אני לא סומך עליו, כי אני יודע שהוא לא יודע הלכות שחיטה. אומרת הגמרא, כמה שמרן, היי, המקרה הראשון, השחיטה, הקנה הראשון, הבשת, התרמוי התרמלי, באמת יצא לו טוב, אידך שם השעה, שם הדרף, ולכן אני לא סומך. באי מיני רב דימי ברב יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחות צה ושחוט, והלך ומצא שחוט. מהו? זאת אומרת, אין לי מושג האם מה קרה? הבעלים אמר למישהו לשחוט על מישהו שהוא סומך עליו. בפועל הבעלים מצא איזה שחוט, השליח נעלם. אין לי מושג אם השליח שחט או סתם אדם אחר מן השוק שחט.
לא,
הבעלים, במקרה שלו, מקרה חדש. מקרה חדש, באי מיני רב דימי ברב יוסף מרב נחמן. האומר לשלוחו צחה ושחוט. והלך הבעלים, הוא מצא את הבהמה או את העוף שחוט, מהו? האם אני יודע לתלות את זה בשליח, כי שליח עושה שליחותו, ואת השליח הוא מכיר שהוא שוחט כדת וכדין, או דאג ששחטו כדת וכדין, או שזה באמת מישהו מעלמה, ואני לא יודע. נעלם השליח. אמר לו, עונה לו רב נחמן, חזקתו שחוט, אני סומך על זה שהוא שחט כהלכה. מה קורה? שואל אותו רב דימי ברב יוסף את רב נחמן, האומר לשלוחו צאו תרום פירות בשבילי, והלך ומצא תרום, בא הבעלים לשדה ומוצא את הכל תרום, רוצה ערמה של תרומה ליד הערמה שלו, ברור לו שנעשה פה תרומה. מי, האם אני סומך על זה או לא? אמר לו, אומר לו רב נחמן, אין חזקתו תרום, אלא מה? צריך לחזור ולעשות עוד פעם תרומה. שואלת הגמרא, מה נפשך? שואלת הגמרא, תסביר לי. הכל זה תשובות שרב דימי שואל את רב נחמן, ורב נחמן עונה את התשובה. רב נחמן עונה את התשובה לרב דימי. פתוח. שואל את הגמרא, זה לא משנה. זה יכול לשאול רב דימי, יכול לשאול הגמרא. תסביר לי בבקשה, מה דעתך שמצד אחד אתה בא ואומר לגבי שחיטה, שחיטתו כשרה, ולגבי תרומה, אתה אומר, אין תרומתו תרומה. מה נפשך? איך הבקש שליח עושה שליחותו? אם אני יוצא מתוך הנחה שכשאתה אומר משהו לבן אדם, אתה סומך שהוא עפה. אז גם אם הוא לא נמצא פה, ברור שהוא עפה את המעפה, ולכן, על סמך זה אמרת ששחיטתו שחיטה, אפילו תרומה נמי. אז גם אם נתרבו, אנחנו נבוא ונאמר שגם תרומה על ידי השליח, הרי זו תרומה. והיא אין חזקה שליח עושה שליחותו, אלא מה? אי אפשר לסמוך על שליח. אם הוא לא חוזר ואומר, עשיתי שליחותי, אני לא יכול לסמוך עליו, ולכן, בתרומה אני חושש אם מישהו אחר תרם. אפילו שחטא נמי לא, אז גם לגבי שחיטה, זה לא השליח, אם זה לא השליח, איך אתה יכול לסמוך על השחיטה הזו? אמר לי, עונה לו רב נחמן, לחטי חולה לקורה דמילך. לך תמדוד לי על זה קור של מלח. רש"י אומר, כשתמדוד לי קור של מלח בשכר שאומר לך, הוא בדיחותא בעלמא הוא. לא, כתוב בדיחותא בעלמא. רש"י לא רצה לקבל את זה. אצל הרבס ככה עושים. אז זה לא בזכות זה. הפשט הוא ככה, שככה באמת, הפשט הוא אצל הרבס, אתה בא לרבס, אתה צריך לתת פדיון. למה אתה צריך לתת פדיון? אתה לא עושה טובה לרבס. אלא צריך שיהיה ברכה על מה שתחול. פה זה הגדרה אחרת. הגמרא משתמשת פעמים במטבע לחיטה שמש לי. הפשט הוא שכדי שהתלמיד יוכל לקבל מהרב, הוא צריך להתבטל לרב. אז הוא אומר לו, תמדוד לי קור של מלח, זה התבטלות לרב. מלח זה הרי לא יפן טעם. יש כאלה שעושים רעש, אפילו אם תפעים על זה קור של מלח, לא תבין את זה אם לא תשמע את החילוק שלי. על הכל על אותו בסיס. המסר הוא אחד. אומרת הגמרא, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו. ולכן, אני מספק האם זה היה על ידי שליח או אדם אחר מן השוק. ולכן, ושחיטה, אינמי, דילמה איניש אחרי שמע ועזל שחט, רוב מצויים אצל שחיטה, מומחים. מכיוון שרוב העולם, אמרנו, מי ששוחט הוא בקי בהלכות, אז אני יוצא מתוך הנחה שמי עשה את זה? שוחט ששחט כדת וכדין, שחיטתו כשרה. תרומה, דילמה איניש אחרי נשמע ועזל ותרם. אבל בתרומה הבלי תורם שלא מדעת בעלים, והתורם שלא מדעת בעלים אין תרומתו תרומה, כי התורה אומרת אתם גם אתם לרבות שלוחכם, מה אתם לדעתכם אז שלוחכם לדעתכם. לכן כשאני בא לדון לגבי שחיטה, הרי זיל בתערובה ורוב שוחטים מוצאים אצל שחיטה, אז גם אם זה לא השליח זה לא מפריע לי לחבוב ולאכול. זה לא קשה, שחיטה לא קשורה לדעת בעלים, הוא ביקש שישחטו, זה לא גזל. בתרומה צריך שזה יהיה תרומה מדעת הבעלים ולא מתקיים דעת, לכן זה לא יכול להיות קשה. אומרת הגמרא, למה, האם יהיה נכון לבוא לומר שהכלל הזה של רוב מצויים אצל שחיטה מומחמים תנועים ומחלוקת תנאים, זה תנוע הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצען שחוטים, והדגש הרי שעבדו לו. אומר תוספות במקום, הוא הדין נגנבו, לא רק אם עבדו, הוא הדין נגנבו. למה? דמשום דחשיד הגנבה לא חשיד הנבלה. ובתוספת הקטני בהדיה נגנבה לו תרנגולת ומצאה. זה נפלא. בזמן הגמרא אדם כזה שהיה חשוד על הממון הוא לא חשוד אבל לאכול שלא טרפה, לאכול שלא קשרה, זה לא יעלה על הדעת. אז במקרה כזה, וככה באמת הרשב"א גם מביא כדעת התוספות, והוא בא ואומר לאו דווקא עבדו אלא אפילו נגנבו והחזרו משחוטים קשרים. ורב חנינא דתניא בתוספת נגנבה לו תרנגולת ומצאה שחוטה בשוק, לרבי יהודה כנמצא באשמה, לרב חנינא נקרא כבבית. שמע מן הדאף אגב דחשיד הגנבה לא חשיד הנבלות. צריך לדעת שהרמב"ם והיראים חולקים על זה, אבל זה באמת שיטת הרשב"א, התוספות ועוד ראשונים, רמב"ן, ר"ן. אבל למעשה הרמב"ם והיראים לא מקבלים את זה, והם באמת אומרים שלא יוכל לאכול מהשחיטה, כי חשוד על הגזלה חשוד גם על השחיטה. אבל לנו כרגע, כפי שדייק לנו פוטופות, זה לאו דווקא נגנבה אלא הוא הדין בשחוטה, בנגנבה, לא רק בעבדה. אם ככה, המקרה, הרי שעבדו לו גדיה ותרנגולה והלך ומצען שחוטים, רבי יהודה אוסר אותם באכילה, רב חנין אמלוש רבי יוסי הגלילי מתיר אותם באכילה. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצען באשפה ולכן הוא אוסר, כי הדרך לזרוק באשפה נבלות, ודברי רב חנין אמלוש רבי יוסי הגלילי שמצען בבית, שאב הוא מתיר כי מסתום איזה נשחט כדת וחדים. מה אליו? בהק המפלגי משמע שמה נקודת המחלוקת בין רבי לרבי חנינה? דמר סבר רבי חנינה אמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, ולכן בכל מקום שמצאים אותם אני אומר שהם מותרים. מאידך ומר סבר רבי יהודה לא אמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, ולכן אני בא ואני אומר שהם אסורים, שהם השחט אותם אדם שלא בקי. חולקת הגמרא ואומרת אמר רב נחמן בר יצחק לא, אין מכאן ראיה שיש מחלוקת תנאים האם רוב מצויים אצל שחיטה מומחים או לא. אפשר אכן באמת דקולה על מה רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכן אם הוא מצא את זה בבית דקולה על מה לא פליגי דשארי, כי ודאי רוב בקיים וזה נשחט כדת וחדים. כמו כן אם הוא מצא את זה בהשפעה שבשוק, ששבהשפעה שבשוק משליחים רק נבלות, דקולה על מה לא פליגי דאסור, כי אני בא ואני אומר ודאי שכנראה שהיא נתנבלה בזמן השחיטה, כי היה שהייה, כי היה דריסה, ואי אפשר לאכול את זה, כי פליגי בהשפעה שבבית. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לי בוא נבדוק, הנה אני רואה שחוט, כי אולי זה נתנבל בזמן השחיטה ולכן זה נמצא בפח המקומי. איפה הנידון? שמצאו את זה בהשפעה שבבית. מר סבר רבי יהודה, אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית, אז אם זה נמצא בבית בהשפעה כנראה שזה נתנבל, אל תאכל. ומר סבר רב חנינה, אין אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית, כי זה מרישי ריח רע, ולכן זה נשאר ברוב המדובר שרוב שוחטים מומחים. ובמילא אם הוא מצא את זה שחוט, אני תולה שאכן שחוט לפניך. אמר מר, חוזרת הגמרא לעיקרון הדברים, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שמצען באשפה. שואלת הגמרא מהי אשפה, ספר לי בבקשה את המקרה, על איזה אשפה מדובר? אילי מה אשפה שבשוק, אמרת דכולה אבל לא פליגי דאסור. זאת אומרת שרבי מרבי נראה שזה המחלוקת, ורבי בא והכריע כרבי יהודה. זאת אומרת אילי מה השפע שבשוק, אמרת דכולם הלא פליגי דעשו, אלא לב, פשיטה בהשפע שבבית. אז אם זה בהשפע שבבית, אז הכוונה של רבי שאם הוא מצא את זה בהשפע שבבית, אנחנו אומרים שיהיה אסור. זאת אומרת שהוא הכריע כדת רבי יהודה שהשפע שבבית אני חושש לנבלה. אימא סיפה ודברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגליל שמצען בבית. מהי בבית? אילי מה בבית ממש, אמרת דכולם הלא פליגי דשרי, אלא פשיטא בהשפע שבבית. ואז הכריע כרב חנינא שמתיר. אומרת מה קשיא דרבי דרבי. אומרת הגמרא, לכאורה יש קושיה מרבי לרבי. רבי מוכרח לפי מה שביארנו לבוא ולהגיד שכל המחלוקת זה רק בהשפע שבבית. מצד אחד ברישה הוא מכריע כדעת רבי, כדעת רבי יהודה רבי, שזה יהיה אסור. ובסיפה הוא מכריע כדעת רבי חנינא שיהיה מותר. גם המטבע לשון, הוא מדבר על אותו מקרה, השפע שבבית, פעם הוא קורא לזה השפע, פעם הוא קורא לזה שבבית. מה הפשט ברבי? עונה הגמרא, אחי כאמר. עונה הגמרא, אחי כאמר. נראין דברי רבי יהודה לרבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי בהשפע שבשוק, שאז זה באמת יהיה אסור. שאף רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו אלא בהשפע שבבית, אבל בהשפע שבשוק מודילי לרבי יהודה שנאסר. ואנחנו מסבירים. עונה הגמרא, הכי כאמר, כפי שרשי מביא בתחילת הדברים. אומר רשי, מה המשמעות של הכי כאמר? הי נראין דקאמר, לא סברה דידי יהודה שמינן. רבי לא נותן פה את ההיגיון שלו בדבר, ולא רואה אני כאמר. הוא גם לא בא להכריע את המחלוקת, הוא בא להסביר במה נחלקו רבי יהודה ורב חנינה. ולכן הוא בא ואומר, נראים דברי רבי יהודה לרבי חנינה, גם רבי חנינה מסכים עם רבי יהודה שאופר כאשר זה בהשפע שבשוק, כי ודאי שאם זרקו את זה בהשפע שבשוק זו נבלה. שאף רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו אלא בהשפע שבבית, אבל בהשפע שבשוק מודילי. ונראים למי שכן גורס את זה, וכך הובא בהגאות הציונים באות א', ונראים דברי רבי חנינא לרבי יהודה שמצען בבית, שלמה? שאף רבי יהודה לא נחלק עליו כשזה נמצא בבית, כי ודאי שזה נמצא פה, ורוב שוחטים שוחטים בהתר, ורוב שוחטים פקעים אצל שחיטה. איפה הם נחלקו? על ההשפע שבבית. אבל רבי לא בא להכריע. אז אין קושיה מרישא לסיפא. חוץ מחורר שוטה וקטן שמא יקלקלו את שחיטתם, זה היה לשון של המשנה. הכל חוץ מחורר שוטה וקטן. למה? לא כתוב שמא קלקלו בעבר, שמא יקלקלו בעתיד. אומרת הגמרא, שמא קלקלו לא קטני, אלא שמא יקלקלו. אפילו שהמשנה לא מדברת על הלכתחילה. הרי המשנה מדברת הכל שוחטים לכתחילה, ושחיטתן כשרה בדיעבד, חוץ מחרש שוטה וקטן, שבחרש שוטה וקטן אפילו בדיעבד לא, אלא אם כן אחרים עומדים על גבם. זאת אומרת, גם בחרש שוטה וקטן על הצד שאני מתיר זה רק בדיעבד, זה לא לכתחילה. ואם כל זה המשנה מדברת לא על מה שהנזק שהם עשו, אלא על הנזק העתידי שיקלקלו בעתיד. מה זה המטבע של הלשון? אמר רבה, זאת אומרת, ממה שהמשנה משתמשת במטבע לשון של עתיד ולא של עבר, אין מוסרים להם חולין לכתחילה. אפילו שאם עמוד אחד גדול על גבם, הדין הוא הרי שלכתחילה אני כן יכול לבוא ולמסור להם. ועל אף אחי אנחנו באים ואומרים שלכתחילה אנחנו לא רוצים לבוא ולמסור להם. למה? כי אני חושש שהם יקלקלו. אז למה לתת להם חולין והוא יבוא וידרוף או ישה? אז לכן, לכתחילה אל תמסור, גם אם גדול עומד על גביו. בדיעבד, אם מסרת והוא עשה כדת וכדין, כשגדול עומד על גביו, שם אנחנו נבוא ונאמר שיהיה מותר. ואז רשי בא ושואל, אולי טיפה אחרי, הגמרא מתחילה, וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם שחיטתן כשרה. זה הסיפה של המשנה. מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה. ואז השאלה שלנו, מי זה באמת שסובר, וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם שחיטתן כשרה? למה אני צריך שאחרים רואים אותם? הרי יש פה חרש שוטה וקטן. חרש שוטה וקטן, אין להם כוונה בשחיטה שלהם. אז מי זה באמת שסובר דלו בעינן כוונה לשחיטה? אומר רשי, דאחרי שוטה וקטן לחתיכה באלמה מכווני, ואין להם דעת להתכוון לשחיטה, וקטני וכולן ששחטו, דקאי נמי אחרי שוטה וקטן, נקודה. אז רשי בא ומסביר, למה הגמרא שואלת מן תנא? כי בעצם מדובר פה על חרש שוטה וקטן. וחרש שוטה וקטן, הרי גם אם אתה תסביר לו, הוא לא מתכוון, מתכוון לחתוך. אין לו את הדעת לבוא ולכוון בשחיטה לשם שחיטה. לקיים מצוות שחיטה, אין לו את הדעת. חרש, שוטה, קטן, אולי בר דעת. ובכל זאת אומר שבדיעבד שחיטתו כשירה. רגע, שואל רשי, אבל זה נגד כל הגמרא בדף ב' עמוד ב'. הגמרא שם שאלה כמה פעמים, על מי מקיימים, לאביי, לרבה, למי מקיימים את הסיפה של המשנה, רבינה. והגמרא אמרה, כך היה לנו בדף ב' עמוד ב', וכולן, הגמרא חיפשה לדעת על מי זה מדבר, וכל ההוקים טוב. אך בחלק היה לנו יישוב לדברים, אבל באביי ורבה לא מצאנו הסבר לדבר, על מי נאמר וכולן. אותו דבר לפי רב אשי, לא מצאנו הסבר לדבר. אם זוכרים, אביי ורבה עמדו בקוטי, לא ידענו מי זה וכולן בסיפה. מי? אביי ורבה וגם רב אשי. מומר לתיאבון הוא דיבר, לא הסכמנו. ופה מה אתה בא ואתה אומר? שמדובר על חרש שוטה וקטן, ועל זה הדין שבדיעבד עם אחרים גדול עומד על גביו, עם אחרים רואים אותו, לשון של המשנה, עם אחרים רואים אותו בדיעבד שחיטתו כשרה. זה היה קו לרשי. לכן רשי אצלנו בא ואומר, ועד אפרחינן ברי שפירקין, הנה עם אחרי שוטה וקטן על הקאי, ואם שחטו מבא אלי, מה קו לגמרה? אז מה זה וכולן? זה לא וכולן. אם שחטו, הרי אתה עוסק עכשיו בחרי שוטה וקטן. אומר רשי, נכון. מה שהגמרה שאלה, לא יכול להיות שזה רק על חרי שוטה וקטן. זה יכול להיות גם על חרי שוטה וקטן. אבל אם זה היה רק עליהם, אז היית צריך לומר ואם. ואם אתה אומר וכולן ש... זאת אומרת, זה נכון בחרי שוטה וקטן, אבל המטבע לשון רק בהם לא מתקיים. אז במי מדובר חוץ מחרי שוטה וקטן? זוהי שאלת הגמרה. אבל מה הדין של חרי שוטה וקטן? אם אחרים רואים אותם, שחיטתם בדיעבד כשרה. זאת אומרת שלא צריך דעת. ואז אנחנו חוזרים לגמרה. אומרת הגמרה, אם ככה, תאמר לי בבקשה, מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה? אמר רבה, רבי נתני. בא תוספות במקום, לפני שאנחנו מברים את רבי נתן, אומר תוספות, מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה? תימה! למה? דמש מחא דחרש שוטה וקטן לאו בני כוונה נינו. אפילו אחרים עומדים על גבן. ובסוף פרק ב' דגיטים, תנן, הכל קשרים לכתוב את הגט, אפילו חרש שוטה וקטן. שואלת הגמרא, אבל הם לאו בני דעה. עונה הגמרא שגדול עומד על גבם. אז הנה אני רואה שכשגדול עומד על גבם, הם בני כוונה. והם עושים לשמה. אז גם פה, כשגדול עומד, נאמר שהם עושים לשמה. בא תוספות ומחלק בין המושג שגדול עומד על גבם, לבין אחרים רואים אותם. גדול עומד על גבם זה אחד שמלמד אותו. ומזהיר אותו לעשות לשמה, ואז גם הקטן והחרש והשוטה יכולים לעשות כשיש מי שמלמד אותם ומזהיר אותם על הדבר. אבל פה נאמר רק רואים, ברואים זה לא מספיק. אותו דבר תוספות מסביר לגבי חליצה, בידין זה נקרא כי גדול עומד על גביו. יש רוצים לבוא לומר שלגט זה מוכרח מילתא יותר. למה? כי הוא כותב שמו ושמה, זה יותר מוכרח שהם עושים לשמה, מה שאין כן בשחיטה שחסר בהוכחה של הלשמה, לכן אני לא יכול לסמוך על זה. גם הרש בעצמו בתוך הדברים עוסק בזה העניין, והוא אומר כך, ורבותינו בעלי התוספות ואל תרצו דומד על גביו כפי עדיף מאחרים רואים אותם, משמע שהם רואים באקראי באלמה, אבל אתם כי גדול עומד על גביו והוא מזהירו, כוונתו כוונה הוא להכשיר הגט על ידו. הוא מעריך מאוד. ואז הוא מביא, ורבינו הרב זל תירץ, אני חושב זה רבינו יוינה, דכל דבר שאפשר לעשותו על ידי שליח, הווה עמידה על גביו. למה? כי אני אומר שאני דן את זה מדין שליחות. נוח המון. כל דבר שאפשר לעשות על ידי שליח, הווה עמידה על גביו, וכוונת האופה, כוונת האופה הוא מדין שטיחות. אבל דבר שאי אפשר לעשותו על ידי שליח, אף עמידת בן דת על גביו לא מעלה ולא מרידה במקום שצריך כוונה. ואי לכך, חליצה שאי אפשר לעשות על ידי שליח, לא מעני עמידת בית דין על גביו, והיינו תמה דשוטה שנחלץ שחליצתו פסולה. אבל גט שאפשר למנות שליח לכתיבת הגט ולכוונת כתיבת שמו ושמה, ואף זה שעומד על גביו כשליח הממונה לכתוב ולכוון בכתיבתו. ותמה דשחיטה לא מעני עמידת גדול על גביו לרבנן דבאו כוונה בשחיטה, לפי שהכל תלוי בדעת השוחט. דילו שחט בהמת חברו שלא מדעתו כשרה, ואף על פי שלא נתכוון לכלל בעל הבהמה, על מה כל היתר תלוי מדעת השוחט וכוונתו. מה שאין כן בגט, דילו אחר שגירש את חברו לא עשה ולא כלום, הילקח דעת כותב דווקא בעינן. לא התכוונתי, רק כמו
מה שצריך להיות, לא לדעת אם זה
אז נתקדם קצת בסוגיה. אני לרגע אמרתי כרגע איזה ידיעה מאוד חשובה מהרשב"א. Yes. עכשיו קח את זה ככלל, אחרי זה ננסה לנתח, אבל ככלל. אומר הרשב"א, בכל מקום שאני יכול לעשות על ידי שליח, מועיל המושג הגדול עומד על גביו, כי הגדול הופך להיות השליח. במקום שאני לא יכול לעשות שליח, שם לא יעזור לי גדול. עכשיו, הוא חילק גם בתוך גט, במושג הזה שבגט חייבים את הדעת של הבעלים. ואם הבעל לא ייתן את הרצון לגרש את האישה, לא יעבור השליח. בשחיטה זה לא ככה. אלא בשחיטה, גם אם הוא לא ירצה, ושחטתי כדת וכדין, השחיטה הועילה. ממשיכה הגמרא ואומרת. כרגע כתוב... אתה שואל בדיעבד. עוד פעם. הגמרא שאלה את שאלתך, איפה זה נאמר במשנה? אומרת המשנה, הכל שחוטים חוץ מחירי שוטה וקטן. למה? אלא בני דעה. ואם אחרים רואים אותם, לא עומד על גביו, רואים אותם, שחיטתו בדיעבד, כשרה. אם אחד ראינו שהוא עשה את זה כדת וכדין, לא שעה, לא דרף, עשה את כל הכללים שצריך...
לא צריך דעת.
למה צריך דעת? כי אנחנו רצינו לטעון שבשחיטה צריך דעת.
כן.
אומרת על זה הגמרא כפתיח, מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה, הכל יוצא מתוך נקודת הנחה שלא צריך כוונה. אם צריך כוונה בשחיטה ולא מספיק לחתוך, אז ודאי שקטן לא יועיל. אבל אחרי שאני רואה במשנה שיש מושג שקטן בדיעבד קשר, אז אם הקטן קשר ומה, אחרים רק רואים אותו, אז כוונה לא הייתה. אז איך בכל זאת זה קשר? כי לא צריך כוונה. מי זה אכן ההוא הסובר שלא צריך כוונה? עונה הגמרא, מי זה? זה רבי נתן המקור. דתני אוישיה זעירה דמין חברוי, שכך באמת נקט אוישיה שהיה הקטן בבני הישיבה, זה דמין חברוי, כך הרעשי עומד. תוספות אומר שזה שם מקום, מין חברוי. בליקוטי רעשי מזכיר, והי דקרי ליחים שום דאוישיה הכי נהה ואתם. אז לכן צריך להדגיש שזה הרב אוישיה הצעיר שבבני החברוי, זה לא הרב אוישיה השני. זרק סכין לנועצה בכותל. הוא זרק סכין במטרה שהיא תיתקל, תנעץ בכותל. מה קרה בפועל? ושחטה כדרכה, והלכה, סליחה, ושחטה כדרכה. ובזמן שהיא תוספה לסכין, זה חתך במקום בית השחיטה בהמה עוף. רבי נתן מכשיר, הנה אני רואה שלא צריך כוונה בשחיטה. והחכמים פוסלים. ממשיכה הגמרא, הוא רבי נתן תני לה, הוא רב אוישיה שנה את הברייתא הזאתי, והוא רב אוישיה אמר לה, הוסיף מדעתו הלכה כרבי נתן. שואלת הגמרא, והבינן מוליך ומביא, איך אתה יכול לפסוק הלכה כרבי נתן? הרי צריך שיהיה הולכה והבאה, ופה לא יתקיים לנו הולכה והבאה. עונה הגמרא, שהלכה ובא כדרכה, מדובר באופן שהיא הלכה ואחרי זה היא פגעה בקיר וחזרה. וכיוון שזה הכל נעשה מכוחו, אז מתקיים פה הדין של כוח גברה, ואין לנו בעיה עם זה. אומר רשי, יש עוד אפשרות לתרץ, רשי אומר בתחילת השורות הרחבות, שורה לפני, והוא הדינמי דמתי לצרוצה בסכין שיש בו חוץ לצוואר כמלוא צוואר, דסגי לו בהליכתו לחודה, כדי לקמן. אלא בכל דעו, מהדר לאוקמה אפילו ביזמיל. אני רוצה שיהיה ברור. המקור נמצא בסוגיה בדף למד, שם נסביר. אבל המסר הוא כזה, אם אני הייתי אומר שזה רק היה בזמן ההולכה, כדי שסכין קטן יוכל לחתוך את הצוואר בזמן ההולכה, חייב להיות שזה היה בכוח, בדריסה, ולא במוליך ומביא. לכן שם אנחנו אומרים שמדובר באופן שזה פגע בקיר, חזר חזרה, אז התקיים הולכה ועבר, ואז יש שחיטה כשרה. אפשרות אחרת שהסכין היא ארוכה. אז מתי אני אומר שאי אפשר לחתוך רק בסכין קטנה? אבל אם זה סכין ארוכה, אז מתקיים בלי דריסה, בהליכה לבד, כל השחיטה של השני סימנים, זו לא דריסה, ואז אני אומר שבאמת יהיה כשרה. ואז אין פה בעיה של דריסה, לא חוששים לזה. אין צריך הולכה ועבה, כי מתקיים פה, מה זה הולכה ועבה? שיש שיעור, יש פה הולכה ועבה. זו המהלך שלא חותך.
העיקר זה נכון, להוריד את שני הסימנים.
מאיר פה תופות, זרק סכין לנועצה בכותל. האח רחשיב מתכוון לחתיכה, כדמוכר לקמן בפרק ב', גבי נפלה סכין ושחטה, ונקט לרבותה, דרבנן, דאף על גב דמתכוון לחתיכה, פסלי, עד שהתכוון לחתיכת סימנים, אבל רבי נתן מכשיר אפילו לא מתכוון לחתיכה, כגון הפיל את הסכין ושחט, כפי שעוד נבהר בעזרת השם שם. אז בא רבי נתן ואומר, אתה הפל את הסכין? זה שחט? היה פה הולכה והבאה, כי הסכין ארוכה, כי זה פגע בקודם וחבר ומתקיים כוח גברה מכוחו וחבר, איך שלא יהיה בכזה מקרה, השחיטה תהיה קשרה. הגמרה עכשיו מביאה ספק לגבי מחשבתו של קטן, ביחס למה שאמרנו שלקטן אין כוונה בשחיטה. אמר הבכי אבא רבא באי רבי יוחנן, קטן יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? הווה אומר, בכל מקום שצריך בו כוונה, כמו למשל בשחיטת קודשים, שצריך שהשוחט יכוון בשחיטתו לשם הקורבן שלשמו מביא בעל הבהמה קורבן זה, אם זה עולם או שלמים, והלך הקטן הזה ושחט את הקורבן לשמו, האם המחשבה שלו מועילה או שמה אין המחשבה שלו מועילה? אמר לרב עמי, לרב חייא בר אבא, ותיבא אלי מעשה. למה אתה מסתפק רק לגבי מחשבה? בוא תסתפק אם הקטן עושה מעשה שמוכיח על מחשבתו. האם אפשר להחשיב את המעשה, את המחשבה, ככוונה כשיש מעשה או לא? למשל, עמדה לה בהמה בדרום והוליך הקטן את הבהמה לצפון, והוא גם אומר שהוא עושה כן כיוון שעולה שחיטתה בצפון ולא בדרום. זאת אומרת שהמעשה מוכיח על מחשבתו שהוא מתכוון לשחוט בהמה זו לעולה, ולכן הוא מוליך אותה לצפון ששם זה מקום שחיטתה. אז למה בכל זאת לא הסתפקנו בזה? בהכרח. מה ישנו המעשה דלא כמיבה אלי? למה רבי יוחנן לא מסתפק? הוא יודע תתנן, יש משנה מפורשת, יש להם מעשה שקטן, יש לו מעשה. אם ככה מחשבה נמי לא תיבא אלי, דתנן באותה משנה אין להם מחשבה, דתנן. והגמרא הולכת להביא את המשנה במסכת כלים, תוספות דיבור מתחיל קטן יש לו מחשבה אין לו מחשבה, מביא תוספות פירש בקונטס הגון בשחיטת קודשי, יאליף ברב צבחים דבאי נשמע, ושחט קטן עולה לשמה, מהווה כוונה או לא? שואל תופעות, ואם תאמר, אתה משמע דסתמה נמי כשר, משום דסבחים סתמה לשמן קיימה ואינו פסולת שיכוון שלא לשמן. אומר על זה תופעות, ויש לומר דסתמה דקטן גרה, דאין לו דעת להבין שהם קודשים, וסבר שהם חולים, והווה לי מתאפק ופסול, כדי אמרים על דסבחים בסוף פרק ב', וזה בעצם שיטת התוספות גם אצלנו בדף י' ג' עמוד א' לפני המשנה, שזה הגדרה של מתעסק, וזה הלשון לשם חולין כשרה, משום חולין פסולה. וגם אם אומר הקטן יודע אני שהם קודשים ולשמן אני מתכוון, מבא אלה אני מכוונתו כוונה, או דילמה לא מהני אם אין מעשיו מוכיחים. וגם בתוספות דיבור מתחיל ותיבא אלי מעשה שחולק עם רשי, אבל הוא מביא בהתחלה את ההגדרה של רשי בסוגיה. כל הסוגיה פירש בקונטס זה מעשה עם הדיבור חשיב מעשה. מעשה כמו לקח עולה מהדרום והעביר לצפון, וגם הוא אומר לנו שהוא עושה את זה כיוון שזה קורבן עולה ושחיטתו בצפון, זה ההגדרה של מעשה. ומחשבה גרידה היינו דיבור בלא מעשה, ומחשבתו ניכרת מתוך מעשיו היינו מעשה בלא דיבור. רק תוספות יש על זה את ההערות שלו. אם כך, אומרת הגמרא, מהו המקור במשנה לדין שלנו? ועל זה מבארת הגמרא, דתנן. יש לנו משנה מסכת כלים. במשנה הזו מבואר, העלון והרימון והאגוז, זה בעצם מיני פירות שיש להם קליפה קשה, שחקקום תינוקות הקטן עשה בזה נקב, ועל ידי הנקב הזה הוא הוציא את הפרי שבתוכו, והמטרה כדי למוד בהן אפר, דהיינו כמו שתינוק עושה לעצמו כלי שיהיה בו לשחק עם האפר, או שיתקנו אחרי שהוא חקק את זה לכף מובניים, הרי הם נחשבים בכך לכלים, ולכן אם עכשיו תיפול עליהם טומאה, טמאים, מפני שיש להם מעשה. זאת אומרת שכיוון שלצורך עשיית הכלי עשו הקטנים מעשה שמוכיח על הכוונה, הרי הם רוקנו את הקליפה ועשו לה בית קיבול, וגם הם אומרים כמבואר בשתי שירות האחרונות ברש"י שכוונתם במעשה הזה לצורך עשיית כלי, אז מועילה מחשבה זו שניכר מתוך מעשיהם שהם מחשיבים את זה לכלי, והרי זה מקבל טומאה. אבל ואין להם מחשבה, זאת אומרת שאם הם עשו בלי מעשה המוכיח, למשל אם מצא התינוק קליפת אקוז ריקה והוא חשב להשתמש בה למדידה, וגם אם בסופו של דבר הוא מדד באפר, אבל כיוון שהוא לא עשה מעשה בגופה כדי לייצר ממנה בית כלי לקיבלים, בית קיבול הכלי, המחשבה הזאת אינה מחשבה, ולכן זה לא מקבל טומאה גם אם נגע בו טומאה. אם כך, באה הגמרא ושואלת, אז מה השאלה של רבי יוחנן? במעשה אני יודע ובמחשבה אני יודע. אמר לי, אומר הבכי ברבא לרב עמי, במחשבה גרידתה לא קמי בא אלי ודאי, כי ודאי שלקטנים אין מחשבה. כי קמי בא אלי, הספק של רבי יוחנן היה במקרה כזה שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, אבל הוא לא אמר בפירוש, ולכן זה לא הוכחה ברורה. וכגון דאבי קיימה לעולה בדרום, עמדה עולה בדרום העברה, הלך הקטן והטיועה לצפון ושחטה מים מדעתיה, דהיינו מזה שהוא הביא את זה בצפון ושחטה יכוון לה, ואז ודאי שהוא נתכוון בשיטה לשם עולה, ומחשבתו ניכרת מתוך מעשה וזה נחשב כוונה. או דילמה, המעשה הזה לא מוכיח שכוונתו לשום עולה. למה? כי אפשר שהוא הביא את זה לשם כי מקום הוא דלא יתרע מלה, הוא לא מצא מקום פנוי בצד הדרומי, ולכן הוא בא לצד הצפוני, הוא ראה את סבא שלו שעושה ככה, אבל לא בגלל שהיה לו כוונה לשם עולה. אומרת הגמרא, הנמי, אמרה רבי יוחנן חד הזימנה, גם את המקרה הזה כבר לימד אותנו רבי יוחנן. דתנן, יש לנו משנה במסכת מכשירים, הרי הדין הוא שכדי שאוכר יקבל טומאה צריך שהוא יוכשר על ידי אחד משבעת המשקים שסימנם יד שחת דם. מה קורה המעלה פירותיו לגג מפני התמימה, כי יש בזה יתושים והוא רוצה שיצאו היתושים מתוכם, וירד עליהם טל, אפילו שטל זה אחד משבעת המשקים וזה מכשיר לקבל טומאה, אבל הוא לא היה מעוניין בכך, אינם בחיותן, לא הוכשרו הפירות לקבל טומאה, כי הפסוק אומר וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו תמאו לכם. אז כיוון שהוא לא איזה לגג, לא אלא איזה לגג כי הוא רוצה שירד על זה טל, זה לא הוכשר לקבל טומאה. ואם נתכוון לכך, אם הוא רצה שירד על זה טל, גם אם הכוונה הזאת הייתה אחרי שהוא כבר אלא איזה לגג בגלל היתושים, הרי זה בחיותן והפירות נכשרים לקבל טומאה, כי הדין הוא לגבי טומאה שהכלים יורדים מדי טומאה במחשבה והם עולים מדי טומאתם במחשבה. מחשבה לייצר כלי זה מספיק בשביל שיהיה לו תורת כלי. כשיש כלי ואני רוצה לבטל שם כלי, לא מספיק מחשבה. מה קורה אבל העלו חרש שוטה וקטן לגג בגלל הקרימה, והם היו בעלי הפירות, אף על פי שהם התכוונו אחרי שהעלו את זה לגג לכך שירד עליהם הטל, והם שמחו כשירד הטל, אינן בחיותן, זה לא הוכשר לקבל תומה. למה? מפני שיש להם מעשה ואין להם מחשבה, וכיוון שמה שהפירות נכשרים לקבל תומה זה תלוי במחשבה שלהם, המחשבה לא מועילה. ואמר רבי יוחנן על דברי משנה זו, לא שנו מה שאמרנו שמחשבת הקטן לא מועילה, אלא שלא היפך בה. אחרי שירד הטל הוא לא שיחק עם הפירות, אבל אם ירד על זה טל והיפך בהם כדי שירד טל גם בצד השני, הרי זה בחיותן, כי ניכר המחשבה במעשה שהוא חפץ ושמח בטל שיורד עליהם. הנה אני רואה שאם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, אז המחשבה שלו מועילה. אז מה הספק אצלנו? עונה הגמרא, ברור שלפי רב יוחנן היה פשוט שמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מועיל גם בקטן. ואחי קמי בעלי, מה שקיבלתי מרבותיי שמחשבה ניכרת מתוך מעשיו מועיל מדאורייתא, ואת אומרת שזה מועיל כמחשבה מדאורייתא גם במקום של כולה, כמו למשל בשחיטת קורבן, להחשיב את זה כקורבן עולה שנעשה לשמה, או מדרבנן, זאת אומרת רבנן החשיבו והחמירו להחשיב את המחשבה של הקטן במקום שזה ניכר מתוך מעשיו כדי להוריד על זה שם תומה, אבל להקל זה לא אמרנו. רב נחמן יצחק מתני אחי, הוא שנה את הספק של רבי יוחנן, וזה היה הנידון בין רב חייא בר אבא לרב עמי. אמר רב חייא בר אבא, באי רבי יוחנן קטן, יש לו מעשה או אין לו מעשה? אם קטן עשה מעשה שמוכיח על מחשבתו, וגם אמר במפורש שזה כוונתו, למשל הביא קורבן עולה מן הדרום והביא את זה לצפון ואמר שהוא עושה את זה כי עולה כשרה בצפון ולא בדרום, האם המחשבה של הקטן באופן הזה נחשבת ככוונה או לא? אמר לרב עמי, שואל אותו לרב חייא בר אבא ותיבהל, למה רבי יוחנן לא שואל על מחשבה בלבד כשהוא עושה את המחשבה בלי מעשה המוכיח? למשל, עולה כבר עמדה בצפון והוא שוחט אותה בצפון לשם עולה, והוא אמר שזה לשם עולה, והתשובה היא למה זה לא ספק. מה יקרה מחשבה? זה לא קמי בא אליי, זה תנן, אין להם מחשבה, ולכן בכזה מקרה זה לא נחשב לשמע. אם ככה מעשה נמי לא טיבה אליי, זה תנן, יש להם מעשה. עונה לו רב חייא, ודאי שרבי יוחנן ידע את המשנה שכתוב שיש להם מעשה, אלא הכי מקמי בא אליי מדאורייתא, האם המעשה הזה נחשב מדאורייתא גם להקל כמו להכשיר קורבן שיעלה לבעלים לשם עולה, או שאין מועילה מחשבתו אלא מדרבנן, רק להחמיר חששו רבנן להחשיב את מחשבתו, כמו לגבי תומה שאני מחמיר ודן את זה כתמה, אבל להקל כמו בקורבן עולה ולהחשיב את זה כקורבן שמה לא? הוא פשיט וענה רבי יוחנן על הספק שלו, יש להם מעשה ואפילו מדאורייתא, במקום כזה שהוא עשה מעשה פלוס דיבור, כמו שהביא את העולה מן הדרום לצפון ואמר שהוא עושה את זה כי אפשר לעשות עולה רק בצפון, הדין הוא שזה נחשב המחשבה ואפילו מדאורייתא, אין להם מחשבה ואפילו מדרבנן, אם היה רק מחשבה, זאת אומרת דיבור בלא מעשה, אז ודאי שזה רק מדרבנן, זה רק ואפילו מדרבנן אין להחמיר. מחשבתו ניכרת מתוך מעשה, ואם הוא לא אמר בפירוש שהוא מתכוון, אבל הוא עשה מעשה שמוכיח על המחשבה, מדאורייתא אין לו, לא מועילה המחשבה, ואי אפשר לסמוך כך אפילו להקל. מדרבנן יש לו מועילה המחשבה להחמיר כגון לעניין תומה. הגמרא מביאה מקור ששחיטת קודשים צריכה שתהיה בכוונת שחיטה, באי מינה שמואל מרבונה, מינה אלה מתעסק בקודשים שהוא פסול. אומר רש"י, מתעסק אדם בסכין כגון שהוא נתכוון להגביע הסכין לגובה או לזורקו ממנו והלאה, ותוך כדי עיסוקו הוא פגע בבהמת קודשים ושחטה בלי שהוא התכוון לשם שחיטה. מאיפה אני יודע שהשחיטה הזאת היא פסולה? עונה לו רב הונא, שנאמר ושחט את בן הבקר, ואנחנו דורשים שתהיה שחיטה לשם בן בקר, אז הוא צריך להתכוון לשחוט את הבהמה. אמר לו, עונה לו שמואל, זו בידינו, זה אני ידעתי מהפסוק לבד, שצריך לכתחילה להתכוון בשחיטת הקורבן. השאלה שלי הייתה לעכב מניין, מאיפה אני לומד שאם הוא לא נתכוון פסול הקורבן? אמר לי, אומר לו רבונה, כתוב בפסוק, לרצונכם תזבחו, והכוונה לדעתכם זבחו, שהשחיטה תהיה בכוונה ובדעת. אז כיוון ששנה עליו הכתוב, אכן זה לעכב. ובתוספות, אומר תוספות, מניין למתעסק בקודשים? תוספות לפני זה בא מיני שמואל ברבונה, דן ששמואל הקטן, ששמואל היה קטן מרבונה, בא מיני שמואל מרבונה. בסוף הדברים הביא תוספות שיש לומר דתרי רבונה הזה. מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול? אומר תוספות את דברי רשי, ותוספות שואל מה ששואל מהגמרא למדלף, דם מסולם מדלף, ונראה דהי מתעסק בקודשים, היינו זה מתכוון לחתוך סימנים ולא לשם זביחה. ובחולין עצם הכוונה לחתוך סימן זה כבר קשה, אבל בקודשים צריך שיהיה לשם שחיטה, ולכן זה פסול. עוד יש מתעסק אחר אומר תוספות, ובפשטות כפי שמבואר באחרונים הוא חולק בזה על דעת רשי, כגון של קודשים וסבור שהוא חולין ושחתו, זה פסול מטעם מתעסק, כדי אמרינן דזכים בסוף פרק בית שמאי, זה משום חולין פסלה וטרווה ומשחת את בן הבקר נפקא.